עוסקים ב... חזרת עטרה ליושנה. ליושנה הראשון. למלא את הארץ בתובנות. על סדרי הופעת שכינה. שאם נזכה נבין מצורת דרשות חז"ל שהלכו בעקבות אנשי כנסת הגדולה. והעמיקו מחפש את אותן הופעות אלוקיות גם אם אינן נמצאות בהופעת שכינה בשלמותה, הרי שהן מופיעות בחיי ה... חיי האנשים הפרטיים ברמה הפרטית יותר ומתעלים בדרך כלל למקורות התורה שהיא המקור של הכל. הכל נשמח לנו, כפי שאנחנו זוכרים, על דברי הגמרא ביומא, שהחזירו עטרה ליושנה. אנחנו ננסה היום, בעזרת השם, אולי בעזרתכם, כי באמת אני עוד מחפש את הדרך בגמרא הזו, יחד איתכם. ברכות ה' עמוד ב' למטה. סוף העמוד. תניא אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא ימתין את חברו ויצא, תורפין לו תפילתו בפניו. שנאמר, פסוק באיוב, פרק י"ח. תורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ, ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ויעתק צור ממקומו. ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, צור ילדך תשי. ואם המתין לו מאסחרו, אמר רבי יוסי ורבי חנינה זוכה לברכות הללו שנאמר פסוק בישעיהו והקשבת למצוותיי והיא כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים והיא ככל זרחה וצאצאי מאיך וגומר. עד כאן דברי הגמרא. אם כן, זה אותה מילי דאבא בנימין שעסוקים בענייני תפילה, וזו גם הלכה. שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל, צריכו להמתין לחברו, עד שיגמור גם הוא, לא להשאיר אותו לבד. למה הראשונים נחלקו בשאלה, באיזה חיטים צי מדובר, מפני איזה חשש, ונפקא מינה לדינה. התוספות מביא כאן פרש רבינו תם, וזה היה להם בבתי כנסיות שלהם, שהיו בשדה, ולכך בלילה יש להמתין. זאת אומרת, הם המתינו זה לזה גם ביום, שהרי בתי כנסיות שלהם היו בשדה, זה היה מסוכן אולי, לא נעים על כל פנים, יישאר לבד. אז נכון, מבתי כנסיות שלנו לא נמצאים בשדה, אבל בלילה זה נשארת בעיה. אשר על כן, הלוך אלה מייסה, אומר רבינו תם, לפחות בלילה, גם מבתי כנסיות שלנו, שלא נמצאים מחוץ לעיר, יש להמתין. התוספות מביא שהרי היה מאחר תפילתו ומעריך עד שיצאו כולם. אם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת, היה מעיין בספר עד שגמרו תפילתם ונראה להחמיר אף אנו. זאת אומרת, רבינו תם היה קצת מיקל בזה, היה מחמיר בזה אך ורק בלילה, ורי היה מקיים את ההנהגה הזאת תמיד, היה מאחר בתפילתו ומעריך עד שיצאו כולם, לא נשאר מצב שישאר שם מישהו לבד. ויתרה מזאת, אם בתוך כך היה שום אדם בבית הכנסת, היה מעין בספר עד שגמר תפילתו. גם הריף הביא ככה שכך פרשו הגאונים, שהכוונה היא בלילה. טוב, זה הגדרים ההלכתיים, נפסק בשכה ברמב"ם, בשכה... מה? לא, רי זה נראה יותר מזה. רי נראה שלאו דווקא בלילה. הריף כותב, והה פרשו הרבנן והוקמוה בתפילת ערבית, שאם יניחו יחידי ויצא חוששים שהם יבואו לידי סכנה. לפיכך צריך להמתין לחברו עד שמסיים את תפילתו. זה הרבינו יונה, תמיד הרבינו יונה כאן. השאלה אם זה באמת מדין סכנה, או מדין תרדת הנפש שתהיה לחברו, אז זה פשט יותר פשוט. שכיוון שאתה יוצא מבית הכנסת, אתה תשאיר את חברך לבד, מסתור וכבר לא יהיה לו שקט נפשי להמשיך ולהתפלל כראוי, אשר על כן מידה כנגד מידה, אז תפילתך שלך נפסדת. תורפין לו תפילתו בפניו. ועוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. צור והרה, לשים לב שאנחנו באים להתפלל לא רק לתפילת עצמנו, אלא לא פחות מזה לתפילת חברנו. ואם אנחנו לא עושים כך, אז תפילתנו שלנו מתקלקלת. והרב באמת בעין היה מבאר את ההלכה הזאת, יסוד ההבנה הכללית באמת, שתפילה, יש בה יסוד של כלליות, ומתוך הבנה של עניין התפילה בכלליותו, צריך אדם לבוא בתפילה. אם אדם מזלזל בתפילת חברו, זאת אומרת, אדם צריך להתפלל מצד עצמו, צריך להבין שהתפילה היא דבר שמתרומם מכוחך, ולא פחות מזה מכוח חברך. אם אדם איננו נותן לליבו את הדבר הזה, אז זה סימן שתפילתו היא לא באה ממקום מספיק נכון. כן, אם כן, בסדר, כשלעצמו אפשר בהחלט לשמוע. צריך להמתין לחברו, ואם עשה כן, המתין לו, מה שכרו? נו, יש לו שכר גדול. כשלעצמו אפשר היה להבין את ההלכה הזאת. אבל העניין הוא שאבא בנימין מביא פה שנאמר, הוא לא אומר את זה, אחמד שזה בסדר, מעצמו. הוא מסמיך את זה על פסוק. שיש פה איזו ידיעה אלוקית. תורפין לו תפילתו בפניו. איפה תורפין תפילתו של האדם? פה? לא? אם תורפין, איפה? מה העניין? זה בשמיים קורה. איפה אתה יודע מה קורה בשמיים? איפה אתה יודע שמה שקורה עם האיש הזה זה שתורפין לו תפילתו בפניו? אולי תפילתו לא נפגעת. זה שהוא התנהג לא בסדר, זה באמת לא בסדר. זה שהוא אולי גרם לחברו לחוש, לחשוש ולא להתפלל טוב, לפחות וכן, זה הדרך. זה באמת לא בסדר, ותקבל על זה את ההערה. על המעשה הבלתי ראוי הזה, אבל למה לקרוך את זה? מי אמר שתורפין לו את תפילתו בפניו, שתפילתו עצמה היא זאת שמשלמת את המחיר על המעשה הזה? פה כבר צריך איזו ידיעה שמימית. ואבא בנימין את הידיעה השמימית הזאת, הוא למד מפסוק. האמת שצריך הרבה להתבונן, אני עוד לא שלם בהבנה, איך הלימוד מן הפסוק הזה, ואתם יודעים, לדרכנו, זה מה שאנחנו כל פעם מחפשים, איזה נקודה רוחנית נלמדה מן הפסוק שאפשר להעתיק אותה אל ההדרכות הפרטיות. אבל בעצם איזושהי נקודה רוחנית שבדרך כלל גם נכון לכלול אותה. ומזה אם אנחנו מבינים אז אנחנו יכולים אחר כך לחזור חזרה לפסוק וללמוד אותו באופן אחרי ההבנה, עם ההבנה של אבא בנימין פה בנידוננו. אז אנחנו נקרא את הפסוק, נראה, נפתח את הפסוק בספר איוב וננסה להבין. הפסוק הזה נמצא באיוב י"ח, שזה הפרק מתחיל בויען בלדד השוחי ויומר. כן, זהו אחד המענים של בלדד השוחי לטענותיו של איוב. שידוע, עיקר יסוד טענותיו של איוב זה ש ספג את ייסורי האיוב, עיקר ההתפלאות שלו, הטרוניה שלו, של איוב, היא לא מגיע לי. מה זה ההנהגה הזאת, כפי שבא לידי ביטוי צדיק ורע לו? רשע וטוב לו. ועל זה ויען בלדד השוחי ויאמר, אז יש פה שני פסוקים שאני מדלג עליהם, ואז מגיע הפסוק שלנו. תורף נפשו באפו, הלמענך תיעזב ארץ ויעתק צור ממקומו. זה הפסוק שלה. פסוק הבא, גם אור רשעים ידעך ולא ייגח שביב אישו, אור חשך באהולו ונרו עליו ידעך, ייצרו צעדי עונו ותשליחהו עצתו, כי שלח ברשת לרגליו, ועל סבכה יתהלך, וכו' וכו' וכו'. טוב, גם פה, בפשט, אנחנו צריכים להבין מה אומר לו בלדד לאיוב. אז אני מתחיל עם רש"י. טורף נפשו, חוזר על איוב, לך אני אומר, הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו. הלמענך, הלמען צדקתך, תעזב הארץ ממשפט מידתה, ויעתק צור היוצר ממקומו, מדעתו וממידתו. רש"י. וכן על זה הדרך הולכים פה יתר הראשונים. רמב"ן, טורף נפשו באפו, אתה יענה את איוב. אתה, הטורף כלבי את נפשך באפך ובחמתך. האם בעבור תלונתך תעזב הארץ להשתנות סדרי העולם ויעתקו הצורים שהם מוסדות הרים ממקומם? הנה ימתו, כי כך סדרו של עולם ולא ישתנה בעבורך, שהאל מיטיב לרשעים בתחילה וחומלו על מעשיו, ובסוף ידעך אורם. מצודה, מצודת דוד. אתה איוב, הטורף את נפשו ומשחיתה בהראות כעסו מול המקום. וכי למענך תעזב הארץ, רוצה לומר, וכי על ידי צעקתך שתאמר צדיק אתה, ומיוסר על לא חמאס, וכי בעבור זה נחליט לומר שהארץ עזובה ביד מערכת השמיים, והיוצר נעתק ממקום העולם ולא ישגיח בו. גם אור, ממשיך, הלא לא כן הוא, כי כאשר אמרנו כן גם היא, אשר אור רשעים והצלחתם יוקפץ מהם ולא יזרח ניצוצי אישו, והוא משל על מרבית ההצלחה, אבל עם אחרות, כן כן, כמו שהרמב"ן כתב, אמת הוא, כי כך סדרו של עולם ולא ישתנה בעבורך, שהאל מיטיב לרשעים בתחילה בחומלו על מעשיו, ובסוף ידעך אורם, ועל זה הוא ממשיך את הפסוקים, שבסופו של דבר, הרשעים יקבלו בקיצור. מה עונה לו בלדד, מה טוען כלפיו, או מה אפשר בהחלט לומר, מוכיח אותו בלדד את איוב. אתה מספר סיפור, הוא מתלונן, ספר את סיפורך של עצמך. הוא מתלונן על מלך העולמים, על בורא עולם, על מנהיגו של עולם, על איפה ההנהגה האלוקית. בעצם אתה, בטענתך זו, חושב להפך סדרי עולם. לא, לא, לא ולא. למענך תעזב ארץ, למען צדקתך תעזב הארץ ממשפט מידתה, ויעתק צור היוצר ממקומו, מדעתו ומדעתו וממידתו. קראתי את רש"י, הוא הדין הרמב"ן והמצודות. אם כן, מה הוא טורף נפשו באפו שבפסוק הזה? איך פרשו פה כל הראשונים? וגם התרגום. דתריד נפשי לגרמה. איוב טורף, מחבל נפשו באפו ובכעסו. טורף נפשו ומשחיתה בהראות כעסו מול המקום. הטורף כלבי את נפשך באפך ובחמתך. האם בעבור תלונתך וכו' וכו'. אם כן, הפסוק הזה, טורף נפשו באפו, זה כעס, הקפדה. על מי? על המקום, בורא עולם. אז אתה חושב שבגלל שאתה מתלונן, אז בגלל זה אנחנו נשתכנע, והקדוש ברוך הוא ישנה את הנהגתו בעולם? לא ולא. הפסוק הזה כשלעצמו, שוב, מובן היטב, בסדר? טוען לו בלדד, מכנה אותו בשם טורף נפשו באפו, על שם הכעס, הוא מודיע לו שעל אף ההערות האלה שלו, והתלונות האלה שלו, וההקפדה, הוא בא לשכנע. לא, 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 לא ולא. הארץ לא תעזב, סדרי עולם לא ישתנו, ואם יש לקדוש ברוך הוא הנהגה בעולמו, אותה הנהגה תמשיך, גם אם איוב מתלונן עליה. לא בגלל תלונתך, תשתנה ההנהגה האלוקית. הפסוק הזה, אני מבין אותו.
כן.
זה כאילו תובע מריבונו של עולם. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. לא ככה צריך להיות. צדק צריך להיות בעולם. צריך להיות צדיק וטוב לו. ורשע ורע לו. אין לו בלדד. הסיפור שלך. יש פה גם מפרשים כאלה שרוצים לומר, תראה, תתעקש מדי, אז יתברר שאתה לא צדיק מספיק וכו' וכו'. יש פה, אבל בגדול, עונה לו בלדד, שהטיינס האלה שלך, גם אם נראות לך צודקות מאוד מאוד מאוד, הן אינם עומדות מול ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית היא היציבה וקיימת. היא כזאת, והיא תמשיך להיות כזאת, ויש בה מן הסתם את ההצדקה שלה, ובאמת, באמת, באמת, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא מטיב לרשעים בתחילה בחומלו על מעשיו, ובסוף ידעך אורם, אנחנו לא דואגים, באמת, בסוף הרשע יקבל את חלקו וכו' וכו', גם אם הדברים ייראו בתחילה שיש רשע וטוב לו, זה לא ישתנה, זה ככה ראוי, זה המשפט מידתה, הקדוש ברוך הוא לא ישנה, קיצור, זה רוח הדברים. זה רוח הדברים. רלב"ג, גם כן ראיתי ככה. אתה האיש שמרוב כעסו טורף ומשחית נפשו, האם עבור העדות שאתה מעיד בענייניך, נשפוט שארץ נעזבת, ויסור השם יתברך מהמקום אשר עיניו וליבו שם? רוצה לומר, האם נשפוט שארץ נעזבת פני היעדר הסידור הנופל בענייניך? לפי דבריך שאין השם יתברך משגיח באישי האדם, אחר שאנחנו נמצא זה העניין, ההולך בשאר האנשים על הסדר זכרנו, הוא רוצה לומר שהצדיקים שבעם ראו בעבור טוב אחר, יותר טוב, יש לנו, כן, נכון, צריך להבין, נכון שכרגע הצדיקים יבואם ראו בעבור טוב, עוד יותר טוב מהטוב הקודם, שיגיע אליהם, או שהרע הוא טוב בעצמו. הכל, הכל מבינים. ואם לא נשאר, ולזה לא תמצא שיבוא לצדיק רע, מחלה אותו, אבל הרע שיבוא לרשעים הוא מחלה אותם, ואם אתה אומר שאין עניין, כן, אין לנו להאמין אותך על זה, אבל נאמין שכבר מרית. קיצור, יש מהרבה לוקח אותו שיכול להיות שהוא יגיד לו, אז יתברר שאתה לא כל כך צדיק. קצר, אבל רוח הדברים, כל הראשונים, וזה פשט הדברים. היה לו, אז מה, אני מנסה להתאמץ להבין, מה, תנסו לעזור לי, מה, איפה אבא בנימין, מוצא את דבריו, מה הקשר? איפה אבא בנימין מוצא את דבריו בתוך הפסוק הזה? נחזור על הגמרא. אבא בנימין אומר, תניה, אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא ימתין את חברו ויצא, תורפין לו תפילתו בפניו, שנאמר, תורף נפשו באפו. על למענך תעזב ארץ, ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסלק מישראל, שנאמר ויתק צור ממקומו, בין צור לקדש ברוך הוא, שנאמר צור לידך תש.
הוא האדם משנה סיבור
העולם. מה?
כאן האדם עצמו הוא זה שמשנה את הסיבור העולם. סדר העולם זה שבן אדם מחכה לחברו, זה בן אדם העולם, שבן אדם לא יתן לחברו לצאת לבד.
כן.
האדם עצמו בעצם עכשיו הוא... משנה סדר עולם, הוא יוצא לפני כן, עוד הרבה לפני שחבר שלו נמצא מתפלל, הוא משאיר אותו לבד.
כן. אז מה? לא, מה? שאני לעצמי, אני מסתכל על הפסוק הזה, עוד פעם ועוד פעם, מנסה להבין, מבין אותו כשלעצמו, את ההערה של בלדד. אבל איזה נקודה רוחנית, מה יש כאן שמביא את אבא בנימין ללמוד? כמו שאמרתי, שכמדומי לי שעיקר האחיד הוא של אבא בנימין, זה התפיסה הזאת של תורף נפשו באפו, והוא פירש אותה כמובן, טורף נפשו באפו, שטורפים לו תפילתו בפניו. אני כמעט אגיד, בגדר של לימוד, הרב, הרי כמעט סיבה ומסובב פה מתהפכים, נכון? ואיוב, טורף נפשו באפו, זה הרע על הכעס של איוב. ועל מנחה תעזב ארץ, אז אתה חושב שבגלל שאתה מתלונן, אז הסדרים השתנו? לא. פה בעצם המייסה של האדם, איך זה קשור בכלל? איפה אבא בנימין בכלל כתוב פה? הברור שזה כתוב במילים על המנחה תעזב ארץ. נמצא שעל המנחה תעזב ארץ, זהו המייסה. והטורף נפשו באפו, זה התוצאה. זה ממש מתהפך בפסוק, אז טורף נפשו באפו, זה המייסה של איוב. אלא שהוכיח אותו בגן, זה, מה אתה חושב לך? שאם תתרף נפשך באפך, אז ישתנה בהנהגה האנוכית? לא! והנחה תעזב ארץ? לא! ופה אצלנו, זה, איפה יש פה רמז למי שעוזב? אלא המילה, כתוב פה תעזוב, נכון? על המנחה תעזב ארץ? פה מצלצל לאבא בנימין משהו על עזיבה. אז עוזב את חברו. אז התוצאה היא טורף נפשו. תורפים לו תפילתו. מה מש... קראת הפסוק? מה כתוב כאן? אני לא ראיתי... תראו, אז אני אקרא לכם רש"י פה, אצלנו בגמרא. כן?
מה זה
העונש
הפשוט הזה,
שתורפים לו תפילתו? נכון. אז דרך הפשט רגילים לבאר פה, שזה סוג של מידה כנגד מידה. אתה יצאת מבית הכנסת, שרת את חברך לבד, ומן הסתם על ידי כך, גרמת לו תרדת הנפש, ואת כאן ואילך להתפלל, הוא כבר לא יכול להתפלל כל כך, בנחת, ותפילתו כבר מתטרפת עליו. אז מידה כנגד מידה, תפילתך תתטרף. ככה ראיתי שמפרשים פה על דרך הפשט, מידה, סוג מסוים של מידה כנגד מידה. אבל יש לי, כתוב פה, תורפין לו, אמר, שם מבאר, תורפין לו תפילתו, כי צריך את התפילה, יש מלאכי מקבלי תפילה. שהם באים, ואם את התפילה לפני הקדש ברוך הוא. ולהבדיל, יש גם מלאכים שמחבלים את התפילות. אז אתה, יפעלו כלפיך מלאכי טורפים האלה. לא מלאכי רחמים שמכניסים את התפילות, אלא הטורפים. כל כך, למה? כי השארת את חברך לבד. בסדר, אני יכול להבין את זה כשלעצמו, עוד פעם אני אומר, את האבא בנימין אני יכול להבין. אמנם נכון שברור שאבא בנימין דבר אחד הוא לא יכול, דבר אחד צריך להבין. מאיפה אתה יודע מה זה תורפין לו תפילתו בפניו? זה דבר שאתה צריך, יכול להגיד שזה לא בסדר, אני מקבל. זה אתה יכול להגיד מסברת עצמך. זה בסדר גמור, ושאיך שאמרתי מקודם, על זה יהיה איתך דין ודבר, מסע, כן? על זה ייפרו ממך. על זה שהתנהגת לא בסדר, זה אני שומע. אבל הידיעה האלוקית הזאת, השמימית הזאת, של תופיל לו תפילתו בפניו, זה ודאי מה שצריך ללמוד כאן. וזהו פסוק הזה, טורף נפשו באפו, אבל זה ממש לא, מה זה שייך, איך זה שייך, מה זה עושה? ממש, אז תראו רש"י, אני, מה?
אולי אפשר להגיד שעל מנחת תעזב הארץ, הכוונה, אתה מצפה שהתפילה שלך תתקבל, מנחת תעזב הארץ, אתה רוצה, בן אדם בתפילה שלו מבקש שישתנו סדרי עולם. כן, בן אדם עני, סדר העולם הוא כרגע שהוא עני, הוא מבקש שהוא יהיה עשיר. אז הוא מבקש שישתנו סדרי עולם לגביו. הוא אומר בפסוק, תורף נפשו באפו, למנחת תעזב ארץ. אתה מבקש, אתה עושה מעשה שהוא לא ראוי, שהוא לא נכון. אני לא יודע איך לפרש פה תורף נפשו באפו באמת, אבל למנחת תעזב ארץ אפשר להסביר שכאילו אתה מצפה שהתפילה שלך תתקבל, שאתה מתנהג בצורה כזאת. זה בלתי אפשרי.
טוב, אני שומע. תראו, רש"י פה. אני לא יודע אם הצלחתי לתפוס, להבין את רש"י. רש"י כותב כך, אין לפניכם, אז אם תצטרכו רק להקשיב. תורף נפשו באפו. לך אומר, אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך. ומהי הנפש? זו תפילה, כמו שנאמר, ואשפוך את נפשי לפני השם. אז קודם כל רש"י מבאר לנו, תורף נפשו באפו, לך אומר, אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך, מהי הנפש? זאת התפילה. טוב. אני שומע. תורף נפשו בפשט היה הכעס. פה תורף נפשו, הכוונה את התפילה. והנפש נקרא תפילה. בסדר? אז אני שומע כאן, לא בהקשר של איוב, אבל בהקשר של הפסוק הזה, תורף נפשו באפו, נפשו זו תפילה. אז התפילה מתערפת. הלאה, בהמשך. לך אומר וכולי, הלמענך תעזב ארץ, וכי סבור היית שבשבילך שיצאת, אז יש כאן תיקון של הבח, תוספת מילים, שיצאת מבית הכנסת, והנחת חברך, תסתלק השכינה, ויעזוב את חברך המתפלל לפניו. אני קורא עוד פעם. תורף נפשו באפו, לך אומר, אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך, ומהי הנפש ותפילה, כמו שנאמר, ואשפוך את נפשי לפני השם. הלמענך תעזב ארץ, וכי סבור היית, שבשבילך, שיצאת מבית הכנסת, והנחת על חברך, תסתלק השכינה, ויעזוב את חברך המתפלל לפניו. זה דברי רש"י. אמר שם, כן, זה פירוש טוב. ראיתי שמביאים שבספר הערוך, פרש קצת, פרש אחרת, לא בסימן שאלה, לא, אלא בסימן קריאה, כי באמת שניים שלומדים, שניים שנמצאים זה שכינה, ועד שאתה הלכת, הפסקת את השכינה. לא בסימן שאלה, אלא בסימן קריאה. הרש"י פרש את זה בסוג של סימן שאלה, כי בפסוק באיוב זה ככה, הלמענך זה... אמר עכשיו בחידוש האגדות. והיא מידה כנגד מידה שהוא גורם לחברו שהוא חרד בתפילתו ונטרפת. ואמר על המחאה תעזב כפרש רש"י ועניינו. שאתה חושב שלמענך שיצאת לא יהיה עוד משגיח על היחיד שבבית הכנסת. והיינו תעזב הארץ כמו שכתוב ברשעים שאומרים עזב אלוקים את הארץ. ואמר ולא עוד וכו' וכו'. אבל אני לא מספיק מבין. מי אמר, מה אתה מעמיס עליו את הדברים האלה? מי אמר שהוא חושב ככה? מי אמר ש... מה? אני יושב על הרש"י הזה. אני חושב. טוב, אתם תעבדו על זה בעצמכם גם. באמת צריך ביאור, אמר. מה? ואנחנו לדרכנו מחפשים את הנקודה הרוחנית כדי להבין ממנה דברי אבא בנימין, כדי להבין לעצמנו דברים שנוגעים לרומו של עולם, דברים שנוגעים ל... אם כן, מה לפי דעת? אני מנסה לחשוב... מה, לאן הגעתי במחשבתי, ותגידו אתם דברים יותר טובים. אם אני מבין, אבא בנימין, לולי אבא בנימין, אז אמרנו את הפסוק בצורה די ברורה. איוב, מתמלא נפשו, מתמרמרת עליו, מתמרמר ריבונו של עולם. יש לו טיינס על ריבונו של עולם והנהגתו בעולם. והוא אומר לריבונו של עולם, לא ככה, זה לא צודק ככה, לא ככה. אומר לו בלדד, ואם אתה, אז למענך תעזב ארץ, ויעתק צור ממקומו. לא ולא. בעצם, לפי הפשט, איוב, הוא מתלונן. ומשיבים לו שההנהגה האלוקית יציבה וקיימת. כמו שאני אומר, בצורה הזאת, אני לא יודע להבין איך אפשר, מה לומד מזה אבא בנימין? מה הקשר ללימוד הזה של... אז אני חושב אולי, שאבא בנימין למד את הפסוק ויצר בעצם סוג של משוואה, נקרא לזה ברגע זה, נקרא לזה לצורך הבנה, משוואה הפוכה. מה אני מתכוון? האדם המתלונן על נגתו של מלך עולמים, של ריבונו של עולם, מחריב במעשיו, בהתבוננותו, מחריב בעצם את עצמו. זה רעיון גדול. אנשים חושבים שהם שלהם טיינס לריבונו של עולם. והם במבט של הם יתלוננו, הם יגידו לריבונו של עולם מה לעשות. הם שכנעו שצריך לשנות את ההנהגה וכדומה. האמת שהצדק האלוקי שהם שלא בצדק טוענים כלפיו יפעל עליהם, זאת אומרת יפעל עליהם לרעה. ההתנגשות עם מלך העולמים היא תייצר רעה להם. וזה צורת לימוד קצת חדשה בפסוק. השאלה היא כזאת, האם איוב טרף נפשו באפו כביכול תלונן על מלך עולמים? אלא שמשיבים לו על מענך תעזב ארץ, או לא. איוב חשב להבין סדרי עולם, וגרם לעצמו שתתערף נפשו באפו. קלקולים שהאדם כביכול מייחס לעולם באמת חוזרים להיות מהרסים את עצמו. וזה כבר יסוד גדול בהנהגת בורא עולם. שהאדם בעצם מהרס את עצמו בשעה שהוא כביכול בא להתנגש ולהרס את ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית היציבה והקיימת, הצודקת שלעצמה, תביא לו, לאיש הזה, את קלקולו. וזהו הביאור. זאת אומרת, כאילו, נגיד את זה ככה, טורף נפשו באפו, זה לא איזושהי התנהגות של איוב, אלא זה אפשר להגיד, בחינה של השתקפות של מי שציפה שלמענו, הלמענך תעזב הארץ, משמע שציפית לכך. לא שלא אלא אם כן הוא חשב. אז אתה באת בבחינת תעזב הארץ. במילים אחרות, לא ככה ראוי להנהיג. והאמת היא שטרפת את נפשך באפך. ואת הרעיון הזה שכשאדם מקלקל לעולם, באמת קורה דבר שהוא כבומרנג, שהוא בעצם ההשתקפות, שכשבן אדם מהרס משהו בעולם, התוצאה של הדבר הזה, מה שמתרחש באמת, זה שלעולם יש כוח של קיום, אבל הוא זה שסופג את ה... כביכול את ה... את ה... חוזרים הדברים אליו, והוא זה שמקבל את התגובה, אותה תגובה שהוא חשב להפעיל כלפי המציאות, מופעלת כלפיו, כי ההנהגה האלוקית יציבה וקיימת. זה כנראה הרעיון הרוחני, איזה יסוד בעולם, בהנהגת ריבונו של עולם, שלמד אותו אבא בנימין בפסוק. וממילא כשהוא שאל את עצמו איפה מצטייר הדבר הזה בדוגמה בחיים, אז הוא מצא, שני אנשים נכנסו להתפלל, ולמעשה אחד התפלל טוב מאוד, חברו היה איתו, ויחד עלתה תפילתה, והוא סיים תפילתו, וכשהוא עזב, מי בעצם אמור להיפגע? חברו. הוא בסדר, הוא התפלל טוב. כשהוא יצא מבית הכנסת והשאיר את בית הכנסת ריק, אם כפי הפירוש של בעל הערוך, או אפילו הפירוש של רש"י, שאני לא יודע אם אני מספיק מבין אותו, אבל וכי סבור היית שבשבילך שיצאת מבית הכנסת והנחת את חברך, תסתלק השכנה ויעזוב את חברך מתפלל לפניו, זאת אומרת, וכי יכול לו באמת, 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 זה יכול לו לחשוב שזה התוצאה. זה בעצם מראית העיניים שלנו, זה מה שאנחנו רואים לנגד העיניים. כשהוא התפלל כאן, היה הכל רגוע. כשהוא יצא, נשאר מי נשאר עם הבעיה? חברו שנשאר כאן לבד, נשאר עם הבעיה. האמת היא, הלמענך תעזב ארץ, חברך לא בבעיה. הקדוש ברוך הוא היה איתו בתפילתו, ועל אף שאתה עזבת כאן, ואולי באמת תמעטת את השכינה במידה מסוימת, כמו שהרוך מפרש ששניים זה שכינה ואחד, וכפי שרשי אפילו לא רצה להיכנס לבחינה הזאת של מה, אלא כאילו באמת למראית העיניים שלנו, יכולנו לחשוב שזה אמורה להיות התוצאה, שתסתלק השכינה, ועזוב את חברך המתפלל לפניך, אתה עשית שלושה צעדים, אמרת לשכינה שלום, ובעצם מה המשמעות? שהשכינה באמת נסתלקה מכאן, וחברך נשאר נפסד בגלל שאתה יצאת מכאן? לא חברך נשאר נפסד. אלא אתה נשארת נפסד. אתה הפסדת עכשיו. אילו... כיוון שמה שעשית עכשיו היה אמור להביא לאיזו משציאות של חיסרון, לא החיסרון ההוא יקרה, אלא אתה תישא בתוצאות החיסרון ההוא, הוא לא יסבול, אבל מי שכן, אז מה כן? על זה אמר רבא בנימין, תופין לו תפילתו בפניו. כי למדתי בפסוק הזה אצל איוב, כי באמת ככה, לולי אבא בנימין, אז באמת הפשט בפשוט, כמו שהראשונים למדו שם באיוב, זה איוב הקפיד, אומרים לו, מה אתה חושב שבגלל שאתה תיחס, אז זה... אבל אין כאן קשר, זה לא שהתביעה של איוב מן העולם, או מריבונו של עולם, הורסת אותו, זה לא כתוב. בפשט לפני אבא בנימין. אלא אנחנו פירשנו, הפשט הפשוט, טורף נפשו, כעסת, הקפדת, העזת פנים, טרפת נפשך באבך, לא. אבא בנימין למד את הפסוק אחרת. טורף נפשו באפו, על מנך תעזב ארץ, על ידי התביעה שלך, מריבונו של עולם כביכול, לא, זה מה ששיבים לו. תביעתך, אתה חושב שאם אתה טבעת, זה לא ככה. אבל כאילו הוא היה לו איזה טרוניה, מי ששילם את המחיר, זה לא שהמציאות, מי ששילם את המחיר, זה המציאות הזאת של טורף נפשו באפו. העצבנות שלך, הכעס שלך, החורבן הפנימי שלך, הוא התוצאה של ההתנפלות הזאת על הצדק האלוקי. אז יש כאן יסוד רוחני גדול. שיש כאן בחינה כזאת של מידה כנגד מידה, שכשבן אדם כביכול בא להרס משהו, אז המשהו ההוא לא נהרס, אבל הוא נהרס באותו הרוס. וזה בנוגע לאיוב, קשור לסדרי הנהגת העולם, של רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. וההתעסקות של איוב עם הטרוניה הזאת, היא יצרה אצלו, זה ככה הרבה מיני מיני, היא יצרה אצלו איזה חורבן פנימי כזה, איזה טריפת נפש. אבל הרעיון הזה של ההיפגעות העצמית, את זה כנראה לקח אבא בנימין וחיפש לזה ומצא לזה בחיים, על המקום שבו דוגמה, ויכול להיות שמקומות נוספים כמובן כתוצאה מזה, אבל דוגמה שאם אדם חושב, כן, אם כביכול חושבים שהשכינה מסתלקת מחברו כתוצאה מזה שהוא כבר לא נמצא כאן, וכאילו אמר, עושה שלום מרומה ויעשה שלום עלינו, ומסתלק מלפני השכינה, וכביכול, לא, השכינה אצל חברך, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, אבל מה שכן יקרה כתוצאה מזה, זה שהשכינה אותך תעזוב, ובעצם אותה התפילה שעמדת, בשעה שעמדת לפני שכינה, אם עכשיו אתה כביכול עשית מעשה שאמור לסלק שכינה, לא שכינה תסתלק, אבל תסתלק כוח השכינה שעמדה לפניך בשעת תפילה, ותורפין לו תפילתו בפניו. זה אני יכול להבין שאבא בנימין למד, אם הוא למד את הפסוק, ואז מה שאמרנו, שבאמת יש כאן איזה עיון עמוק של אבא בנימין בפסוק, שבלעדיו לא ידענו לפרש ככה את הפסוק. זאת אומרת, הראשונים בפסוק פרשו אותו על דרך הפשט. תורף נפשו באפו, הקפדת. אבא בנימין שמע כאן סדר רוחני כזה.
זה בתור עונש?
זה לא עונש, כן, בדיוק, זה מעבר לזה, זה הנהגה אלוקית, זה סדר אלוקי כזה. שכשבן אדם הוא מהרס, אז את המציאות, בדרך, את המציאות האלוקית הוא לא יהרס, אבל ההירוס יפעל עליו, והוא יהרס פנימית מאותו הרס. כאילו המציאות היא יצוקה, סדר הנהגת ריבונו של עולם, ואת המחיר ישלם, המהרס הזה ישלם את המחיר בעצמו. לא העולם יהרס, אלא האדם המהרס יהרס. מה?
איזה סדר אלוקים נפגע
ושושיר את חברו, ושושיר אותו. אז רש"י הסביר, למענך תעזב הארץ וכי סבור היית שבשבילך שיצאת מבית הכנסת והנחת חברך, תסתלק השכינה ויעזוב את חברך המתפלל לפניו. זאת אומרת, בשעה שאתה יצאת מבית הכנסת, בעצם מה שאמרת, אין פה יותר, למי שגרע אתה כאן זה לחברך, או בעצם איזה שדר כזה, שאני יצאתי מבית הכנסת, ואולי כפי שהארוך פירש, אז באמת נסתלקה כאן השכינה, באמת נמעטה כאן השכינה, ובאמת כביכול חברך עומד עכשיו ומתפלל בכוח מופחת. לא. לא חברך מתפלל בכוח מופחת, אלא תפילתך תופחת ממעשך. אז הוא יודע ידיעה אלוקית, אבא בנימין. טורף נפשו באפו, אבל זה בתנאי שהוא ילמד את הפסוק שם באיוב בסדר אחר קצת. שלמענך תעזב ארץ, הוא הגורם, הוא המביא בעצם, היינו, התביעה שלך, הארץ צריכה להשתנות, הנהגת אלוקים צריכה להשתנות, זה לא צודק ככה וכו' וכו'. הדברים האלה הם בחינת טורף נפשו באפו. היינו, החורבן הפנימי, הנפש הנטרפת של איוב, ככה עונה לו בלדד, היא המחיר שאתה משלם עבור התביעה הזאת שלך לשנות, להחריב סדרים. לא הסדרים נחרבים, אלא אתה, נפשך נטרפת לקרבך, ואז, כמו שאמרת, בדרך הזאת אני שומע כאן איזה ידיעה אלוקית שאבא בנימין שמע מן הפסוק הזה, על הנהגת העולם בכללותו, וממילא למד ממנו עניין פרטי, בסיור פרטי, בדברים שאפשר לפגוש אותם, כל אחד ואחד בחיי המעשה של... פפישת, באמת, לא. אני לא יודע אם אני אומר נכון, אבל לא מצאתי מי שמבאר כאן דברים, ועד רבה, שבו על הדברים אתם ותגידו בזה דברים נכוחים, כי חייבים למצוא, אני לא, דבר אחד ברור לי, אני... חייבים לראות, אצלי פשוט שאבא בנימין, זה לא... הוא... כשהוא בא לפסוק הזה, הוא צריך למצוא בו את הדברים, זה לא ברמי זה... את אומרת, ברור שהלמענך תעזב ארץ, בסימן שאלה, כמו שרש"י הסביר. אז אתה, תורפים לו. אני חושב שזה ביאור טוב, מה ש... אני לא יודע, תגידו אתם. כן.
לכאורה קבלה יום אליה. בפסוק של איוב, אז באמת הנגיעה הלוקית לא נפגעת, כי הוא לא יכול לפגוע בה, אבל התפילה של החבר שלו יכול לפגוע. יכול להיות שהחידוש הוא שגם הוא נפגע מזה. אבל זה שונה קצת מהפסוק.
כן, אתה אומר, יכול להיות שחברו נפגע, ובאמת על דרך הפשט זה מה שאמר שאמר, מידה כנגד מידה, חברך נפגע, אבל רש"י, רש"י בער לנו שבאמת, באמת, באמת צריך להבין ש... וכי סבור היית שבשבילך שיצאת מבית הכנסת, ונחת חברך שתסלק השכינה ויעזוב את חברך המתפלל לפניו? לא! לא, כאילו השכינה תתאמץ להיות עם חברך, שחברך לא ייפגע, אבל התוצאות... יושלחו עליך, ולכן תפילתך היא זאת שתיפגע. וזו הידיעה שלו, זו הנקודה, אמרנו מתחילת השיעור, שזו הנקודה כנראה שצריך ידיעה רוחנית, שהתפילה היא זאת שלא תתקבל. תורף נפשו, תפילתו, באפו, שתפילתו, כי זה סדר אלוקי כזה. זה מה שאני הצלחתי להעלות בניסיוני להבין את הגמרא הזאת. נאמן לדרכנו שצריך לחפש בהבנות פנימיות, זאת אומרת, עמוקות יותר את הדרשות של חכמים בתוך הפסוקים. כי למדו, הבינו דברי קודש של הכתובים, יסודות רוחניים, העתיקו אותם אל החיים. עכשיו, אז מה היסוד הרוחני שאנחנו לומדים עכשיו? שהוא באמת מעל ומעבר לפסוק, לדוגמה הפרטית הזאת של מי שמניח את חברו בבית הכנסת? זה באמת כבר יסוד כללי של דרכי הופעת שכינה. שידע אדם שהמוצקות של הנהגות של הבורא עולם, אנחנו צריכים לכוון עין של מטה לעין של מעלה. כי מי שכביכול מתמרמר על הדברים וחושב להרס אותם, לא אותם הוא יהרוס, אלא הוא עלול לפגום בעצמו לבלבל את עצמו ולהציב את עצמו ולטרוף את נפשו באפו. זה כבר הדרכה הרבה יותר כללית. שאם נחשוב שוב על העיקרון, על הניסיון שלנו להחזיר עטרה ליושנה, אני לא יודע בדיוק אם זה גם שייך פה, אבל כן, באיזשהו מקום להבין סדרי עולם או הנהגות יותר כלליות של בורא עולם ועולמו. ואיך אומרים? להיזהר בכבוד השכינה, לקבל את הדברים של רבונו של עולם, מילתא דפשיטא. אבל יתרה מזאת, לדעת שמלחמה נגד היא יסוד ההירוסה. היא העלולה ליסוד ההירוס, ההירוס הפנימי שעלול להיות לנלחמים האלה. הקלקולים באים מזה שלא מכוונים עין של מטה לעין של מעלה.